אנחנו אתמול התחלנו קצת את פסקה א', והבנתי שכדאי אולי קצת לחזור על כמה דברים. אנחנו אמרנו אתמול שאנחנו חיים בעולם שיש בו מידות. כלומר, עולם שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו דרך ממדים, דרך אמצעים, דרך כלים. והתכונה של המידה, זה כשמה כן היא, שהמידה היא מדודה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו, הוא מתגלה דרך ממדי חיים כאלה שיש להם סוף, שיש להם גבול, שיש להם מדידה, שיש בהם מידה. ולכן אנחנו חיים בעולם, אם נתחבר רגע לפסקה, עולם שיש בו חשבונות. מה זאת אומרת? עולם שבו חשוב לחשב חשבון, כלומר האלוהי המתגלה דרך דין, דרך גבול, דרך מידה, האינסוף המתגלה בסוף, יש לו איזושהי מידה מדויקת, איזשהו חושבון מדויק שדרכו הוא מתגלה. לדוגמה, ניתן אולי דוגמה פשוטה. הקדוש ברוך הוא מעל לזמן. הוא לא שייך למימד של זמן, הוא היה עובד ויהיה. אבל הקדוש ברוך הוא קבע שהוא מתגלה בקדושתו היותר עליונה, כל יום שביעי מאז בריאת העולם הנקרא שבת, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא למעלה מן הזמן, הוא למעלה מן החשבון, הוא למעלה מהמדידה, הוא למעלה מהגבול, הוא קבע שכל יום ראשון עד שישי הוא מתגלה במידה מסוימת, ובשבת הוא מתגלה במידה אחרת. אז עם כל הרצון שלנו, שהיום יום שני תהיה בו קדושת שבת, כלומר שההתגלות האלוקית ביום שני היא תהיה כמו ההתגלות האלוקית בשבת, הקדוש ברוך הוא חקק כחוק טבע, שזה לא יהיה ככה. כלומר שביום שני הקדוש ברוך הוא יתגלה במידה מסוימת, שקוראים לה יום חול, ניתן כותרת כללית, ובשבת הקדוש ברוך הוא יתגלה במידה אחרת שנקראת קדושת השבת. אם כן, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא למעלה מהחשבון. אבל הוא קבע שהוא מתגלה בחשבון. ניקח אולי דוגמה אחרת. חוץ מממד הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם במקום. ניקח דוגמה. הקדוש ברוך הוא מעל המקום. חז"ל אמרו, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. כלומר, העולם לא יכול לצמצם את האינסוף האלוהי. אז הוא מקומו של עולם. אבל הקדוש ברוך הוא קבע שהוא מתגלה במקומות שונים, במדרגות שונות. למשל, הקדוש ברוך הוא החליט שיש מקום מסוים, שנקרא ארץ ישראל, לדוגמה, ובארץ ישראל הוא מתגלה במקום הזה בצורה מסוימת, בצורה מיוחדת. ניקח דוגמה פשוטה, למרות שהדוגמה הזאת לא מדויקת, בבניין אמונה אנחנו קצת עוסקים בזה עכשיו. הוא קבע שישנן מצוות שתלויות במקום, והם לא יתגלו אלא במקום הזה. באופן פשוט, מצוות התלויות בארץ, התלויות בארץ ישראל, באופן יותר עמוק, מה שאנחנו לומדים בשורה אחר, שבעצם כל המצוות כולם עניינן בארץ. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא מעבר למקום, הוא מתגלה במקום. דרך אגב, בסוגריים, המהר"ל כותב דבר מאוד מעניין, שלמה הקדוש ברוך הוא התגלה בנתינת התורה בהר סיני? הרי לפי רוב הדעות, יש שלוש דעות מרכזיות איפה זה הר סיני. מה המיקום של הר סיני? לפי רוב הדעות, הר סיני זה מחוץ לגבולות ההבטחה של ארץ ישראל. אז איך יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות בסיני שהיא ארץ ישראל. אלא אומר המהר"ל כלל גדול. נכון שהקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, והתורה בעצמה, היא למעלה מן המקום. הקדוש ברוך הוא למעלה מן המקום. לכן הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו במקום שהוא לא ארץ ישראל, כדי ללמד אותנו את העיקרון, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, במקום מסוים ולא במקום אחר, מצד האמת, הקדוש ברוך הוא מעל המקום. וכן, הנה עוד צד מסוים, הזמן והמקום, שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו במידות, במדידות, בחשבון, אף על פי שהוא, הקדוש ברוך הוא בעצמו, למעלה מן החשבון. אולי ניתן עוד דוגמה אחת שהיא דוגמה יותר טובה, אולי אפילו הגדרה יותר טובה. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא חסד. הוא חסד גמור. מה התכונה של החסד? שהנותן נותן לא לפי מדרגת המקבל, אלא לפי מדרגת הנותן. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא אינסוף, אז החסד שהוא יכול לתת לנו הוא אינסופי. אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהעולם שלנו הוא עולם של מידה ושל גבול, הוא עולם של דין, של משפט, של חוק, עד לפה ולא יותר, והקדוש ברוך הוא החליט שבעולם שלנו החסד האינסופי שלו יתגלה בדין. כלומר, הנותן ייתן לפי יכולת הכלי, לפי היכולת והכלי של המקבל לקבל. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו, מצד הנותן, הוא חסד, בעולם שלנו הוא מתגלה בדין. ואם הוא לא יתגלה בדין, כלומר לא יוצר ציור שהחסד האלוקי יופיע בצורה כזאת שהיא מעבר לגבולות, שהיא מעבר למשפט, שהיא מעבר לדין, שהיא מעבר למידה, שהיא מעבר לחשבון, אז לא רק שהחסד הזה הוא לא יהיה חסד, אלא הוא יהפך לדין. כמו שאמרנו הרבה פעמים, דוגמה פשוטה, יש גבול ליכולת הספיגה של הקרקע את הגשם. הגשם, המים, הם בעצם הכוח המצמיח את החיים. עולם הצומח, הוא מכוח זה עולם החי, האדם וכו'. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע את חסדו. הוא רוצה להוריד אלינו שפע גשמי. השפע הגשמי הזה, לו יצויר ציור שהוא היה מצד עצמו, הוא יכול להשפיע עלינו שפע בלי סוף. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שהשפע האלוקי שיופיע בעולם שלנו, יופיע לפי יכולת הספיגה של הקרקע. ולכן לו יצויר ציור שירד גשם, כבר לאחר שהקרקע נספגה במים, רוויה במים, היא כבר לא יכולה יותר להכיל את המים, אז המים האלה כבר לא יספגו בתוך האדמה, אלא תתחיל להיות הצפה על פני הקרקע. המים יצופו על פני הקרקע. התוצאה, לא רק שלא יהיה חסד, אלא שיהיה דין. כלומר, כל עולם הצומח שיהיה על הקרקע, במקום לקבל מים מהקרקע, הוא יתחיל לצוף בתוך המים. ואנחנו יודעים שאיזה נזק יהיה פה. לכן הקדוש ברוך הוא מעל לדין. הוא חסד. הוא הנותן, הוא נותן בלי גבול. אבל הוא קבע שכשהוא ברא את העולם הזה, הוא ייתן לנו במידות שאנחנו מסוגלים לקבל. ולכן, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא חסד, הוא מתגלה בדין. הקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא למעלה מהחשבון, אבל הוא מתגלה בעולם שלנו בחשבון. הקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא למעלה מהזמן, אבל הוא מתגלה בזמנים שונים, במדרגות שונות. הקדוש ברוך הוא למעלה מן המקום, אבל הוא מתגלה במקומות שונים, במדרגות שונות. אם כן, אומר הרב, יסוד התשובה בעולם שלנו, אדם שרוצה לנוע במהלך התשובה בעולם שלנו, הוא חייב להיות, אם אפשר לומר, על התדר הזה, של האלוקי המתגלה בעולם שלנו. האלוקי המתגלה בעולם שלנו זה חסד שמתגלה דרך כלים של דין. זה מציאות אלוקית אינסופית שהיא למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, שמתגלה בזמן, שמתגלה במקום. ולכן אדם שרוצה לנוע במסלול התשובה באמת, הוא צריך להיות שייך למציאות כזאת שהוא מחשב חשבונו של עולם. כלומר, הוא שואל את עצמו, איך בנקודת הזמן הזאת, בנקודת המקום הזה, במצב הזה, בסיטואציה הזו, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרכי עכשיו? ויכול מאוד להיות שהוא יתגלה דרכי עכשיו, לא כמו שהוא יתגלה דרכי עוד 10 דקות, ולא כמו דרך חברי, וכדומה זה הדרך. לכן יסוד התשובה, אדם שלא מחשב חשבון, כלומר, אדם שלא שייך לעולם של הופעה אלוהית אינסופית, בגדרים המדודים של העולם שלנו, הוא לא יהיה בתהליך של תשובה. לדוגמה, אתן דוגמה פשוטה. אדם שהאלוקי אצלו, או שחז ושלום מבחינתו הוא לא קיים, חז ושלום, או שמבחינתו הוא קיים, אבל הוא לא קיים במידה, אז אין אצלו הבדל בין יום חול לשבת. הקדוש ברוך הוא אינסוף, אלוהים הוא אינסוף. אז אם אלוהים הוא אינסוף, אז מה זה משנה אם היום יום ראשון הוא שבת? אין סוף הוא אין סוף. הוא לא מתגלה בממדים גבוליים, בממדים שיש בהם גבול, בממדים שיש להם סוף, שיש להם הגדרה. כי הוא מעבר לגדר, הוא מעבר להגדרה. לכן מצד אחד, האלוקי בעולם שלנו מתגלה בחשבון. ולכן רק אדם שעושה חשבון, איפה הוא, מה עם החיים שלו, מה עיקר מטפל, אם הוא הגיע לעיקר שזה אלוקים, איך האלוקי מתגלה במצבים שונים, בסיטואציות שונות וכו'. רק אדם שעושה חשבונו של עולם, יכול להיות שייך למהלך של תשובה. מצד שני, כאן הסכנה. הסכנה הגדולה, שבגלל שאנחנו חיים בעולם של חשבון, בגלל שאנחנו חיים בעולם של מידות, בגלל שאנחנו חיים בעולם של גבול, הסכנה היא שנשכח שמקור החשבון הוא למעלה מן החשבון. שהמקור של הדין הוא החסד. שהמקור של הגילוי האלוקי בסוף, זה אינסוף. שהמקור של הגילוי האלוקי בזמן, זה האלוקי שבעצמותו הוא מעל הזמן. המקור של הגילוי האלוקי במקום, הוא אלוקי שהוא למעלה מן המקום. לכן מצד אחד, יסוד התשובה בעולם שלנו, הוא חשבונו של עולם, השייכות לעולם שיש בו חשבון. מצד שני, שורש העולם שלנו, יסוד העולם שלנו, שורשי החשבון, הם למעלה מן החשבון. כלומר, השורש הרוחני, שבעצם בו שייכת ההופעה של היסוד שבעולם שלנו, הוא למעלה מן החשבון. ולכן אף על פי שחשבונו של עולם הוא יסוד התשובה בעולם שלנו, מצד האמת, השורש של, של החשבון, זה הרבה למעלה מן החשבון. ולכן בואו ניתן דוגמה פשוטה ומעשית מאוד. אדם ששייך למהלך של תשובה, הוא צריך להיות אדם כזה, שהוא שומר הלכה, קלה כבחמורה, על פי הכללים, על פי המסגרת, על פי החוקים, על פי הגבולות, על פי המידות הנכונות. מה שכתוב בשולחן ערוך, ככה הוא עושה. אבל, יש כאן סכנה גדולה, שהוא יתקע בחשבון. כלומר, שהוא יחשוב שהאלוהים והמפגש שלו עם אלוהים מסתיים בעולם ההלכה. כלומר, מסתיים בזה שהוא עושה איזושהי פעולה נתונה, בזמן ובמקום נתונים. וזהו. הוא לא ישייך לעולם רוחני פנימי עליון, שהוא עוד הרבה למעלה מהגילוי הפרטני של הזמן והמקום. כמו למשל השולחן ערוך. לכן יסוד החשבון מצד אחד הוא חשבונו של עולם. אבל מצד שני, שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. ואדם צריך לחיות, כמו שאמרנו אתמול, צריך לחיות בכפילות הזאת, שמצד אחד הוא שייך לעולם בשורש הפנימי שהוא למעלה מן החשבון, מצד שני, בואו נחשב חשבונו של עולם. כמו שהתיאוריה של ערכי המספר עומדת היא למעלה מן המספר ופרטה. בואו נעבור למקצוע החשבון כפשוטו. חשבון, מחשבים, אחד ועוד אחד ועוד אחד. אז המספר הוא פרטני. המספר אחד הוא לא שתיים, ושתיים הוא לא שלוש, ואלף הוא לא אלף ואחד. ופעולת החילוק היא לא פעולת הכפל, וכולי על זה הדרך. אבל התיאוריה המספרית היא הרבה למעלה מסך המספרים. מכון מאיר זה הרבה למעלה מאשר סך התלמידים שנמצאים פה. סך התלמידים שנמצאים פה הם מבטאים בפועל איזשהו רעיון שהמקום הזה בא לשרת. אבל הרעיון עצמו הוא למעלה מסך התלמידים, או מסך הרבני, או מסך האנשים שמסתובבים פה. המספר הוא פרטי, המספר הוא נקודתי, המספר הוא, אני רוצה להגיד חיצוני, כן, אבל המספר הוא נקודה אחת שהיא בעצם ביטוי של הכלל שהוא עוד לפני כל הנקודות האלה, לפני כל הפרטים האלה. לכן מהלך התשובה הוא בנוי מצד אחד על חשבונו של עולם בצד המעשי, מצד שני בשורש הרוחני זה הרבה למעלה מהחשבון. מה אתה לומד במכון מאיר? ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. ואיך זה מגיע ללכות שבת? שאני יודע איך מניחים דבר יבש על הפלטה בשבת בבוקר. לדוגמה, כל התורה מכולה מסתיימת ומתחילה ומסתיימת באיך להניח סיר אורז על הפלטה בשבת. אם יש גופה או כתומה, אם פלטה יש לדין שלש מגולה, וכו'. לא. אבל זה מתגלה דרך זה. אבל זה הרבה למעלה מזה. ואנחנו חיים בשני העולמות האלה ביחד, בלי סתירה פנימית. לכן אומר הרב, ובשביל כך עיקר התשובה העליונה, כשאדם שייך לתשובה העליונה הפנימית, היא למעלה מן החשבון המפורט, ולכן הוא שייך לאתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, הוא שייך לדבקות רוחנית, הוא שייך הוא בונה בתוכו אידיאליזם, הוא בונה בתוכו ערכיות, מוסריות, שהיא הרבה למעלה מכל הפרטים שיופיעו בעקבות כל החשבון, בעקבות כל השורש הזה. אז בשביל כך עיקר התשובה העליונה היא למעלה מן החשבון המפורט, והחשבון שיופיע בהמשך הדרך, איך המוסריות הזאת, איך הערכיות הזאת, איך האידיאלים האלה, איך הרעיונות האלה, איך הדבקות האלוקית הזאת מופיעה בפרטים מעשיים, שמופיעים במקום, בזמן, במצב, בסיטואציה, אצל אדם כזה, אצל אדם אחר, ומשום כך, והחשבון בא מתולדתה. החשבון זה התולדה של מה שלמעלה מהחשבון. טוב, אני חושב שאולי אחרי אתמול זה קצת יותר טוב עכשיו. ליאור, מה רצית?
יש אנשים שמחלקים את העולם, שזה עולם אמוני ועולם רוחני. הלכתי.
כן.
אז אין סתירה.
נכון. אומר ליאור, שאחת הדוגמאות אולי יותר מצויות, זה יש שתי מקצועות מרכזיים בתורה, שכל אחד מהם ממוקד בצד אחד של החשבון הזה. יש את המקצוע שעוסק בחשבון. שעוסק איך האלוקי מתגלה באופן פרטי, ספציפי, נקודתי, בסיטואציה מסוימת. זמן, מקום, אדם וכדומה. המקצוע הזה נקרא הלכה. מה אני עושה כיהודי? פעולה ראשונה כשאני קם בבוקר. אומר, מודה אני. בסדר. פעולה שנייה, נוטל ידיים. פעולה שלישית, מתלבש ברכות השחר. וכולי זה הדרך. זה חשבון. זה סדר. יש כאן דיוק בפרטים, בסדר שלהם וכולי. אבל בזה עוסק ממקצוע הלכה. אבל יש מקצוע שני, שהוא מקצוע אגדה, שהוא לא עוסק בפרטים, אלא הוא עוסק בשורשים. הוא עוסק ברעיונות, הוא עוסק באידיאלים, הוא עוסק בשורש הפנימי של כל הביטויים המעשיים שיופיעו אחר כך בעולם ההלכה. ולכן מצד האמת הפנימית, אין בעצם חילוק בין אגדה להלכה. השורש האגדי נמצא בפרט ההלכתי. והפרט ההלכתי כולל בתוכו את השורש האגדי. אמנם בצד הלימודי צריך מאוד להיזהר, לא לערב אגדה והלכה. אבל ברעיון הרוחני, העקרוני, בכל אחד מהם יש את ה... אולי נקרא איזה פסקה שקשורה בדיוק. הנה, הנה, הנה. הנה, שנייה, אני אקרא את זה, שנייה. זה עוד לפני הפרט הזה. זה עוד לפני זה. כדאי לכתוב מקור, ואנחנו עוד נראה את הדברים בעזרת השם בבינה לאמונה. הרב מדבר כאן דברים ארוכים, אז מי שרוצה לכתוב, אורות הקודש, חלק א', פסקה י' ח' נקראת איחוד ההלכה והאגדה, וזה מופיע בעמוד כ"א ואילך. אומר הרב, ההלכה והאגדה צריכות הן להתאחד זו עם זו. ההלכה זה החשבון. האגדה זה מה שלמעלה מהחשבון. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, כי זה נוגע בצד אחד של חיים וזה נוגע בצד אחר, זה נוגע בנפש האדם בצד אחד וזה נוגע בנפש האדם בצד אחר, ואנחנו חייבים לעסוק בשתיהן כדי להוציא מהכוח לפועל את השלמות האנושית והנפשית. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהם. מה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס באגדה וכן להפך, שהוא נכנס לעולם אחר, הוא אומר ליחס הנפשי, היחס הפנימי שלו לכל זה, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית, הבאה מתוך מנוחת הנפש שיסודה באחדות הפנימית. ואז אומר הרב משפט, הננו קרואים לסול מסילות כאלה, או לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמי. ואז אומר הרב, הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני בשכלולו, להראות את הנקודה האחדותית הפנימית שממנה אנחנו מגיעים אל השונות. ואז אומר הרב, משפט אחד שזה מה שאני עונה לליאור, בעמוד כבב לקראת החלק השני למטה, באמת יש בתוך האגדה תמיד תמצית הלכותית, וכמו כן בהלכה, תוכן אגדי פנימי. כלומר, בתוך כל אגדה יש איזה גרעין הלכתי מעשי. ובתוך כל הלכה יש איזה גרעין רעיוני נשמתי פנימי. עוד פעם, באמת יש בתוך האגדה תמיד תמצית הלכותית, וכמו כן בהלכה, תוכן אגדי פנימי. הרב ידבר אחר כך, קצת יותר לדייק, שהאגדה שבהלכה זה האיכות שבכמות. וההלכה שבהאגדה זה הכמות שבאיכות. על פי רוב, הונח התוכן האגדי בצורתה האיכותית של ההלכה, והתוכן ההלכותי בתאורה הכמותי של האגדה. ואנחנו צריכים לסלול מסילות כאלה, לחבר. בסדר ליאור, זה בדיוק מה שאתה אמרת. אורות הקודש א', מתחיל בעמוד כ"א. איחוד ההלכה והאגדה.
הרב, אתה יכול לתת דוגמה למה, לזה שיש נקודת איכות בהלכה?
נקודת?
איכות, לא כמות.
למה אנחנו צריכים להדליק נר חנוכה בזמן שהוא מעבר בין יום ללילה? זאת שאלה, לא? למה זמן הדלקת נר החמה זה בצאת הכוכבים או בין השמשות? בשקיעת החמה, בין השמשות, צאת הכוכבים. מה השורש הרוחני פה? כנראה שצריך להבין מה זה יום, מה זה לילה. וכנראה צריך להבין שהמאבק בין תרבות יוון לתרבות ישראל שבא לידי ביטוי במקדש, זה בעצם בחיבור הזה בין יום ללילה. וכנראה שהדלקת הנר הזה, זה החיבור הזה בין יום ללילה. טוב, זו סברה אחת, צריך להעמיק את זה.
אפשר להגיד שזה סוג של מדרגה, ואני רוצה להגיד ש...
מה סוג של מדרגה?
סוג של מדרגה הדבר הזה.
החיבור הזה.
כן?
ודאי.
מעבר לזה ש... מה שאני מבין, זה מה שנוסעים לעשות במכון כל הזמן.
נקווה.
אני יכול להגיד על עצמי שככל שאני לומד יותר, אני יותר רוצה.
אתה רוצה לחבר.
לא זוכר שרק, תלך עם ציצית.
זה לא מה שזה בסדר.
לא, לא הכריח אותי. בסדר. אף לא הכריח אותי לעשות פה שום דבר.
בסדר. תראה, אני אגיד את זה אחרת ונסיים בזה. נכון, אני אגיד את זה אחרת ונסיים בזה. אבל עוד לפני כן, שנייה אחת. הרי... ההליכה לקצוות של הקצה האגדי או הקצה ההלכתי, כלומר, קצה של להיות אדם, שהקשר שלו עם אלוהים ועם התורה, הוא קשר חשבונאי. אלוהים, מה אתה עכשיו רוצה שאני אעשה? וזה מתחיל ונגמר בעולם העשייה. בדרך כלל לימוד תורה וקיום מצוות. ובעיקר קיום מצוות. או מצד שני ללכת לקצה השני. להיות שייך לאיזו דבקות רוחנית, עליונה, אילאית, איזו הקשבה פנימית, ודבקות השם, דבקות אלוקית, וכו'. ולהזניח את הממד המעשי. ההליכה לקצוות היא תמיד הרבה יותר פשוטה. כמו שאתמול כתב לנו עידן על המסך בסוף השיעור, שאולי, אפשר להגיד בצורה קיצונית ולא מדויקת, שאולי זו בדיוק הסיבה שהקדוש ברוך הוא שלח, נקרא זה תורת החסידות לעולם, כדי לאזן את הצד הליטאי. כלומר, אותו הצד שעוסק יותר בפרטים, בלימוד הגמרא במובן הפרטני שלו, הדיוקי שלו, המעשי שלו, איך מופיע פה בו השורש הרוחני, השורש הפנימי, הדבקות הפנימית. ואנחנו צריכים לאחד. לאחד את הצד המתנגד עם הצד החסידי, נקרא לו. את ההתנגדות עם החסידות, הליטאיות עם החסידות. הרב קוק, אצלו בבית, היו תלויות שתי תמונות. תמונה אחת של הגאון מווילנה, אני מקווה שאני מדייק בפרטים, ותמונה שנייה של הבעל שם טוב. נכנס אליו אדם הביתה. אמר לו, אני רואה שהרב עושה שלום על קירות ביתו, בין הגאון מווילנה לבעל שם טוב. אמר לו, הרב, לא רק על קירות ביתי, כי אם בחדרי ליבי. וזה התפקיד שלנו פה. התפקיד שלנו זה שהגרב והבעל שם טוב יחיו בתוכנו, והופעה הכלל ישראלית של תורת ארץ ישראל, כל מה שאנחנו מדברים פה.
זה תורת חיים?
זה תורת חיים. לחיות בתוך עולם של חשבון, מתוך מציאות פנימית שהרבה למעלה מהחשבון. טוב, נסיים פה כי אנחנו צריכים לעשות איזו ישיבה חשובה למטה. יישר כוח.